מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועות חוקי ויסי השם,
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים כל חי.
פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת יתרו, הפרשה שבה ניתנה התורה בקולות וברקים. אבי, את התורה לא קיבלנו השבוע, אבל קולות וברקים היה לנו די והותר.
וכמעט שלג. כמעט שלג אצלכם בירושלים. אתה יום רביעי, אתמול אמרת לי לברוח מהעיר, לפני שיחלו הפקטים ליפול.
אני אגיד לך, זה שלג כמו שיש עסקת
טיעון. לא היה שום דבר בסוף.
זה שלג כמו עסקת טיעון, זה פייק שלג, זה פייק עסקת טיעון. ובוא, אני רוצה לשמוע את הזווית שלך גם כ...
או כמו שיש התרמה לנתניהו, כן?
יש התרמה, למה? הוא הגיע ל3.5 מיליון שקל. הלוואי על שנינו.
אבל זה יגיע לידו כמו שהשלג, כמו... בוא נגיד שזה יגיע לידו כמו שהשלג יערם.
כן, אז עכשיו בוא נתייחס ישירות רגע לעסקת טיעון הזה. אבי, מהזווית שלך כמשפטן, אתה רואה את זה כבר התכנות?
אני חוזר אחורה למה שדרי אמר לנו לפני למעלה מחודש, שלהערכתו תהיה עסקת טיעון, אבל לא במשמרת של מנדלבליט. עכשיו, הוא העריך שיש כל כך הרבה דם רע בין שני האישים, שזה פשוט אין אמון. ותראה מה קרה כאן, הוא הלך, אגב, ראינו את זה גם אצל דרי, ברגע שהדבר מתפוצץ, היועץ המשפטי לממשלה מקשיח עמדות. עכשיו, ביבי כבר מוכן לקלון, מוכן לכמה חודשים, הוא מחמיר שהוא אפילו לא יוכל לטעון על הקלון בבית המשפט, שזה דבר שמלכתחילה מנדלבליט לא אמר. ושים לב גם להדלפה, אני מניח שהיא לא יצאה מהכיוון, אגב, שפו לבן כספית על העניין הזה, שהוא פרסם את זה לראשונה, אני מניח שזה לא יצא מהכיוון של ביבי, וכנראה זה יצא מהכיוון של פרקליטות המדינה. זה השפיע גם על האמון בין השניים, לכן להערכתי במשמרת של מנדלבליט זה לא יקרה. אני לא רואה אבל את נתניהו מגיע לשלב הזה של טיעונים לעונש, הוא יסגור את זה, יחתוך הפסדים לפני. ולמה מהבחינה הפוליטית, תגיד אתה, אני יכול להסביר מהבחינה המשפטית אולי, אתה יודע, כי בסוף אם אני עורך דין שלו, אני לא חושב שהוא יכול לצאת בלי מרמה והפרת אמונים, בטח בתיק אלף. וזה הם מסבירים לו היטב.
ואני אגיד לך, למה גם בשלב הבא הוא לא יגיע כל כך מהר לעסקת טיעון? שים לב, מי בוחר את פרקליט המדינה הבא? בוחר אותו אדם שכל המהות שלו, הפוליטית שלו, כל הסיבה שהוא הקים מפלגה חדשה זה כדי להעיף את נתניהו. אתה רוצה להגיד לי שבשיחות הסמולטוק עם המועמדים, גדעון סער לא בודק מה דעתם האפשרית על עסקת טיעון עם נתניהו?
לדעתי גדעון בעד עסקת טיעון עם נתניהו. זה ישרת אותו, תשמע, אם נתניהו היום הולך, נגיד מגיע ברקת, ברקת אני מניח במשמרת שלו לא ילכו אפילו לבחירות, וגדעון סער יחזור באיזושהי קונסטלציה לליכוד, והוא יגיד אני עזבתי כי ביבי בעצם זרק אותי, היום בעצם הדלת פתוחה, לכן מבחינתו זה משרת אותו, מעדיף לו שנכון שלבנט הוא לא יהיה ראש ממשלה אם ביבי לא יהיה במערכת, אבל את גדעון סער אישית אני חושב שזה משרת. תדבר עם כל המועמדים המובלים בליכוד, אני לא מדבר איתך על הביביסטים. הם רואים בגדעון סער מישהו שקראו לו גדעון חזור הביתה, הוא, אלקין, כי כולם יודעים שביבי פשוט דחה אותם בידיים החוצה. זה לא הסיפור של בנט שעבד על המצביעים, הם הלכו בעיניים פקוחות לבחירות, ביבי זרק אותם מהליכוד. לכן אני לא בטוח שזה אינטרס של גדעון סער שהעניין הזה לא ייגמר. אם הוא מקבל קלון, אז זה 7 שנים קדימה, זה יותר מהפסק זמן שגדעון לקח וולונטרית. ביבי פשוט 7 שנים לא יוכל לחזור.
כן, אבל בהנחה שלא תהיה עסקת טיעון, אני בכלל רוצה להביא פה איזה זווית שלדעתי לא נתחנה כל כך בדברי הפרשנים השבוע. אני חושב שנתניהו עם עסקת טיעון או בלי עסקת טיעון כבר בעצם חיסל את הקייס הציבורי שלו. הרי בוא נגיד שזה התפוצץ בגלל סעיף זה או אחר, אני שומע שבעצם רוצים ממנו להודות בכל כולל בשוחד, רק לא לקרוא לזה שוחד, כי אם הם דורשים ממנו להודות שהוא נתן לאלוביץ' טובות הנאה וקיבל בחזרה קיבל חזרה את וואלה, זה בעצם שוחד גם אם אתה לא קורא לו שוחד. מבחינת ציבורית נתניהו למעשה
אתה מדבר על העניין הזה שהם דורשים להחמיר את כתב האישום.
בדיוק.
המשמעות אגב גם יכולה להיות שבית המשפט ידחה את עסקת הטיעון, כמו שהיה הראשון שחווה את זה היה יאיר לוי, אחר כך באו עוד בעקבות.
והיו עוד אנשים, אבל הזווית היא כזאת, תראה, על מה נתניהו רץ 4 מערכות בחירות, איך הוא שלהב את ההמונים, הוא הלך על הוא זכאי בגרסה שלו, הוא הלך על לא היה כלום, ולכן גם לא יהיה שום דבר, הוא הלך רדיפה של מערכת המשפט, כל הנושא הזה שנקרא ביביזם בנוי על זה, שבן אדם הוא כמעט צדיק כבדולח, וסתם סתם רדפו אותו, ופתאום אתה רואה שהוא מוכן לקום ולהודות בפני בית המשפט, בכל סעיפי המשפט, ולומר חטאתי, הביתי, פשעתי, וכל הוויכוח בסופו של דבר הוא על אם יהיה, לא על כל, קלון אפילו, הרי כולנו מסכימים שאם הוא מודה בעבירות כאלה, זה, הקלון הוא אוטומטי, זה לא הסיפור של, של דרי, שזה כולו עבירות מס, זה עבירות קשות, והוא מוכן לעמוד בפני בית המשפט, ולומר חטאתי, הביתי, פשעתי.
אני מסכים איתך בעניין הזה.
על מה אבי הוא ינהל את מערכת הבחירות הבאה?
אני מסכים איתך, גם כתבתי את זה בטור, בעצם ברגע שהוא אומר, אני מוכן להודות, והוא בעצם אמר את זה גם אם לא בקולו, אז הוא איבד את הקייס הציבורי, למרות שנתניהו, אתה רואה, הציבור עדיין, גם בסקרים שמתפרסמים אחרי, אמנם בישראל היום, עדיין הציבור הולך איתו, אולי זה מכוח האינרציה,
אבל ל-61 הוא לא יגיע, ואנחנו יודעים שזה המחסום זכוכית הזה,
לדעתי,
הוא כבר לא יכול לעבור
השיקול
לעולם.
השיקול הזה של-61 הוא לא יגיע, הוא זה שמניע אותו בסוף לנסות ולהגיע להסדר, כי הראש שלו שאם אני לא חוזר להיות ראש ממשלה, אז להיגרר גם מעמדת יושב ראש אופוזיציה, להיגרר במשפט כזה במשך שנים, ובסוף עוד יכול להיות שהוא ייכנס לכלא, נכון שזה יהיה עד גיל 78 ולך תדע, אבל הוא אומר אז בוא נחתוך הפסדים כעת, הרי אם הייתה לו אופציה להיות ראש ממשלה, כבר ראינו שהוא לא מוותר על הסדר טיעון, טוב יותר הוא יכל לחתום כבר לפני שנתיים, עוד לפני שהוגש כתב אישום בכלל במודל של אריה דרי. אבל בסוף החשיבה שלו היא שהוא כנראה מבין שהוא לא יוכל לחזור להיות ראש ממשלה, זה, אין, זה לא בריא תכנות בשום סקר, והוא עכשיו על הגובה. אגב, זה יכול להתהפך גם אם אנחנו יוצאים מהקורונה כמו שקורה בבריטניה, אז יכול להיות שעוד בדיעבד יגידו שבנט ניהל את זה נכון, וזה שהוא לא יטיל סגרים ולא יכניס את ישראל לאיזשהו משבר כלכלי, לך תדע. זאת אומרת, מבחינתו של נתניהו זה רק יכול להיות רע יותר. הוא הרי הוא לא יחצה את 35 את המנדטים וחמישה מנדטים שיש לו בסקרים, ל-61 הוא לא מגיע, לכן זה מה שמניע אותו גם ברמה הפוליטית, במישור הפוליטי לחתוך הפסדים, אבל מעניין אותי שאתה אומר שלדעתך זה לא יקרה בגלל הפרקליטות, שהבא בתור לא ייתן לו את זה, זה מאוד מעניין. אגב, זה יכול להיות תמיד איסמן גם.
יכול להיות, אבל הוא לא ייתן לזה מסיבה מאוד מאוד פשוטה, כי הפרקליטות מבינה שהוא כבר מפרפר לה כדג שיצא מחוץ למים, ויכולה לדרוש הכל. עכשיו מדברים על 5-7 חודשי שירות, הם יכולים גם לדרוש 2 מאסר. ברגע שבן אדם מאבד את הקייס הציבורי והפוליטי להתנגח איתם, אתה יודע, אין לך קלף שאתה שב ליד שולחן מסע ומתן בלי קלפים, אתה עבוד. אבל בואו בדקות שנותרו לנו לפני שנעבור למוראיין הבא, אבי,
אז בסוף בדיעבד אגב מסתבר שדרי עשה את העסקה הכי טובה. אני לא מדבר,
כי העבירות שלו היו קלות.
לא, אבל הוא התחיל כמו ביבי. מה שנתנו לנתניהו על 4,000 ו-1,000 יכלו לתת גם לדרי. יכלו להגיד שהשיחה שהייתה עם משה ארבל, שהוא בא ואמר וואי קראו לי, זה שיבוש, כמו ששי ניצן רצה לעשות.
זה לא בית משפט,
אבל גם על ביבי הביאו לו דברים מאוד גבוליים. הרי בתיק 4,000,
תיק 4,000 זה שיח
סטנדרטי בכל משרד ממשלתי בין שר למנכ״ל. אנחנו יודעים איך הדברים עובדים, כולל היום אנחנו רואים איזה, מה מופשר, אנחנו רואים בדיוק מה קורה בו בכל המשרדים.
הבעיה זה תיק 1,000, אבי, אנחנו יודעים את זה,
נכון? תיק 1,000 הוא באמת בעייתי. זה החזירות של האיש.
זה מעטפות של האיש ושל האישה ושל הילד ושל הילדה של כל המשפחה הקדושה.
נכון.
אנשים קיבלו מתנות, אנשים נהנו, מה הם יגידו? מה אתה
שזה דבר הזו, שזה ממשיך עד היום. פשוט זה, אגב, זה מחלה.
החלק מזה, אולמרט הלך לכלא.
אגב, ושם הוא לא שאל לעצת ויינרוט, שאמר לו, תגיד שזה הבעיה בסערה. הרי בסוף זה יותר השמפניות והכל המסביב ופחות ביבי, למרות שגם הוא לקח סיגר פה ושם. וברגע שהוא קרחו את כל המשפחה ביחד, הוא בבעיה. אגב, גם תיק 2000, שם לא הולכים עד הסוף, אני חושב, בגלל נוני מוזס. הרי גם בתיק 2000 אתה יכול להגיד בעצם שיש כאן, יש לך שם הקלטה. אתה יכול להגיד שכולם נהגו כך, אבל ברגע שהחלטת לשים את הזרקור עליו, ואצלו יש הקלטה, אצל אחרים אין, אז אתה יכול גם שם להרשיע אותו. לכן הוא לא, גם בתיק 4000 תהיה מרמה והפרת אמונים. אני אומר לך את זה מראש, אם זה ילך עד הסוף, תהיה לפחות מרמה והפרת אמונים. ועזוב אותך מכל השופרות והמקלה, שהתיק קורס וקורס. כי חפץ בסוף סיפק את הסחורה, הוא נתן את הגרסה שהוא אמר כעד, והוא אמר הדברים אמינים. נכון שהוא נתן רקע שסחטו אותו ועשו לו, והוא אמר שזה לא היה ברמה השוחדית, לביבי לא הייתה תודעה של שוחד. שזה אולי ישלים פילבר, גם עם כל החגיגות, לך תדע מה הוא יגיד, כי הוא גם יצמד לגרסה שהוא נתן במשטרה, כי הוא לא רוצה בסוף שיעמידו אותו לדין. הם חתמו שניהם על עסקה.
אני אומר לך, לדעתי, מה השורה האחרונה מבחינתו של נתניהו, ואנחנו יודעים שהקלאפ שאני אגיד תכף מאוד משחק אצלו, כמה יעלה לו נהל עוד 4 שנים משפט, כמה שיספו לו כסף והכל, אנחנו יודעים שמשפטים כאלה, זה מאות אלפי שקלים כשכר טרחה, הוא יכול להגיע למיליוני שקלים, אין לי ספק אבי שהנושא הזה גם...
סחי הנגבי אמר היום שזה עלה לו 5 מיליון, אם אתה מתמחר את זה, את התיק של ביבי זה... זה יכול להגיע לדו ספרתי במיליונים עם עורך הדין בועז בן צור שהוא לוקח וכל החבורה הזאת שבעצם הם בעצם זונחים את המשרד שלהם. תחשוב, הכנסה של שנתית של בן צור זה סביב כמה עשרות מיליונים במשרד שלו, זה משרד בוטיק, הוא שם הכל בצד, ראשו ורובו בזה, אז 10 מיליון יש על התיק הזה, כמו כלום של כל התכלול של עורכי הדין. גם החמש מיליון שיספו לו, זה יהיה חצי מהסכום אם זה יגיע לידו.
אם זה בכלל. טוב, אנחנו דיברנו על ענייני כספים, אבל מזכירים לי מעבר לקו שגם לנו יש ענייני כספים שזה פרסומות, אז אנחנו נצא אליהם, ולאחר מכן אנחנו נשוחח עם סגן נשיא בית המשפט לשעבר, עודד מודריק, שכבר אישר בחייו כמה וכמה עסקאות טיעון. יישארו עמנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך אני יכול להעלות את רף ההכנסות שלי? כיצד אוכל לקבל ביטחון וכלים להצלחה? מה יעזור לי להתקדם ולהתפרנס בכבוד? כל התשובות נמצאות בקורס החדש מבית מקימי, בניהולו של הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. בקורס תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים להצלחה כלכלית, להגשמה ולמימוש עצמי. התקשרו עוד היום ל-0733-300-200, ותוך מספר חודשים תצליחו להגשים את חלומכם. ההרשמה לקורס הקרוב נסגרת בקרוב ממש. חייגו עכשיו 0733-300-200.
ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין, רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. 026-200-400.
כריך שווה עם פרוסות פסטרמה על גחלים של טירת צבי. זה תענוג.
טירת צבי, טעים להתבשר.
שבוע טוב זה שבוע ללא מע"מ. פולירום במבצע ללא מע"מ על כל המזרנים. רק השבוע, רק בפולירון. בחנויות המורשות ובמרכזי פולירון. לא כולל מזרנים מולבשים. פולירון, ככה נוח לי.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש. הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגר. הרצאות מרתקות מפי משמח לבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 3044, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
כוכבית 3044.
חוסכים לכם במשכנתה.
כשפונים אלינו לאור משכנתאות לומדים שאפשר לחסוך עד מאות אלפי שקלים במשכנתה, שאפשר להוריד את ההחזרים החודשיים לבנקים, שאפשר לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה רק לכם. חייגו אלינו לכוכבית 5589, ואני, ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, מבטיחה לכם שתוכלו לנשום רגוע יותר. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
כוכבית 5589, אור משכנתאות.
כפוף לתנאי השירות.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. פרנה, לחם מרוקאי ענק עם מגוון בשרים. 03-750-2883.
האזינו להמלצתו של הרב אהרון אבוטבול שליטה לבר המים נועם אחד מבית אפיקים, הבטיחותי והמומלץ הלכתית בשבת.
קודם כל, המכשיר הזה הוא מיוחד במינו, שאפשר להשתמש בו בהידור רב בשבת קודש על ידי שמעבירים אותו למצב שבת, וזה פותר את כל הבעיות ההלכתיות. המכשיר הזה יש בו מעלה עצומה שאין בזה סיכון, והמכשיר הזה פותר את הבעיה. המכשיר הזה נותן פתרון מצוין לכל השבתות בצורה בטוחה, הלכתית נפלאה.
התקשרו עוד היום, כוכבית 2026, נועם אחד, מהדרים בבטיחות.
רהיטי קיבוץ השלושה, פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
אנחנו נאמר שלום וערב טוב לפרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, וכיום חבר סגל בכיר באוניברסיטת אריאל, יועץ למשרד עורכי הדין AIR, ותקופה קצרה יועץ בצוות ההגנה של נתניהו. אני מקווה שאמרתי את כל התארים כמו שצריך. ערב טוב לך.
ערב טוב לך אדוני. אנחנו נפנה ישר לנושאים שעומדים לנו על סדר היום. בעצם עומד לנו המגעים לסדר טיעון עם נתניהו, ולפני שניכנס להיבטים הציבוריים והמשפטיים ספציפיים לנושא הזה, אני רוצה לשאול אותך מניסיונך בעסקאות טיעון שאתה אישרת בשבטך על כס משפט, לדוגמה עסקת הטיעון עם הרב ישעיהו פינטו, ואני שואל, מה מניע בית משפט לקבל עסקאות טיעון, ומדוע לפעמים הוא דוחה אותם? שאלה שנייה בהקשר זה, האם יש הבדל אם עסקת הטיעון מתגבשת בשלב מוקדם או מאוחר יותר של ניהול המשפט?
אוקיי, אז אני אענה ראשון ראשון ואחרון אחרון. מה שמניע, בית המשפט לא מונע לקבל הסדר טיעון מכוח עצמו, אלא הצדדים פונים ומבקשים הסדר טיעון. השאלה היא לא אם בית המשפט, בית המשפט לפעמים אפילו יוזם את זה כשהוא מרגיש שהתביעה לא יכולה להשיג את מה שהיא מקווה להשיג, וההגנה אולי גם היא לא תשיג את מלוא תאוותה. אז יכול להיות גם יוזמה מסוימת של בית המשפט.
זה לא, סליחה שאני קוטע, זה לא יכול להיות יוזמה כדי להקל על עומס התיקים שיש על בתי המשפט? הרי יש לחץ על שופטים לגמור דברים.
זה דבר שלא צריך להגיד אותו בכל רב. בכל ענות חלושה אני אגיד שהשופטים די ססים לקבל הסדרי טיעון גם כדי להקל על העומס שהוא לעתים בלתי נסבל, אבל אסור, שופט יחטא לתפקידו אם בגלל הנימוק הזה יקבל הסדר טיעון שאיננו הסדר טיעון סביר על פניו. זה אסור שיקרה ואני מקווה שלא קורה, אבל כשיש הסדר טיעון סביר ונכון, אני מסכים שהשופט שמח לכך.
עומד מאחורי הדברים גם האינטרס הציבורי שלא להושיב ראש ממשלה במשך למעלה מעשור מאחורי סורג ובריח, כשאנחנו רואים את אהרון ברק, את הפרופסור אהרון ברק, נשיא העליון לשעבר מתערב, ואת האינטרס של הפרקליטות, למרות שהם מצויים באמצע הליך משפטי, זה עומד ברקע, זה נמצא ברקע?
כן, רק רגע, אני לא עניתי לך למלוא השאלה שלך, אם אתה רוצה אני אעבור לשאלה שנייה. אתה שאלת באיזה מקרים בית המשפט לא יקבל הסדר טיעון. הוא לא יקבל הסדר טיעון כאשר הסדר הטיעון לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת, הכוונה היא שמציגים לבית המשפט מערכת של עובדות שהנאשם מודה בהם, הוא אגב לא צריך להודות באישומים, הוא צריך להודות בעובדות. ומתרגמים את העובדות הללו תרגום משפטי בלתי מתקבל על הדעת. ואז למשל יציגו לבית המשפט מערכת של עובדות שהנאשם מודה בה שהיא בעליל שוחד, ומבקשים מבית המשפט שלא להרשיע אותו בשוחד. אז יכול להיות שבית המשפט יגיד אני מוכן לחתום על הסכם שכזה. זאת אחת הבעיות אגב במסע ומתן הנוכחי. וגם עונש בלתי סביר, גם זה יכול לשמש נימוק להימנע מהסדר טיעון. עכשיו, לשאלה הבאה, שהיא בעיניי השאלה החשובה ביותר, וזה הסתכלות על הסדר הטיעון מזווית העניין הציבורית, מהזווית שאותה מייצג היועץ המשפטי לממשלה כמי שאמון על האינטרס הציבורי. אני לא הייתי מגדיר את זה כלא אי רצון לראות את ראש הממשלה 10 שנים בכלא. אף אחד לא רוצה לראות אותו בכלא, אבל אם הנסיבות מחייבות את זה, אז אי אפשר להימנע. אז זה כשעצמו זה לא תירוץ, אבל מה שכן, נוצרה פה מציאות, ולא חשוב מי אחראי למציאות הזו, שבגדרה יש שדרות רחבות בציבור שאיבדו אמון במערכת המשפט. פשוט חושבים שהמערכת מתנהלת באופן לא הוגן, לא הגון, היא תופרת תיקים, וכיוצא בזה. והדברים מחלחלים לא רק בעניין של המשפט של נתניהו, אלא כל אדם שחושב כך. כשהוא מגיע לבית המשפט, הוא מסתכל בעין עקומה על השופטים, או על מי שניצב מולו, ואומר, האם מתנהלים כלפיי באופן הוגן? את המצב הדי כאוטי הזה אפשר לתקן ואולי אפילו לסכל באופן מלא על ידי הסדר הטיעון הזה. שכן, הנאשם התייצב, יודע באחריות לעובדות מסוימות שמגלמות מעשה עבירה לא כל כך פשוטים, ומכאן נגזרת המסקנה הבורה שהמערכת לא רדפה אותו, שאחרת כיצד הוא מודה במשהו שאין לו שום יסוד או בסיס.
ולכל זה הוסיף השופט לשעבר ברק איזה מין, אתה יודע מה, כמו שאומרים, טיעונים לעונש, כשהוא אמר שנתניהו בעצם הגן בשעתו על מערכת המשפט. זה גם סוג של אינטרס ציבורי, כאילו להקל בעונשו של מי שהיה פעם סנגור של המערכת?
זה בהחלט. כשאדם עומד למשפט, אז על כף המאזניים מניחים את מעשיו הטובים מצד אחד, ואת מעשיו הרעים. מצד שני,
זה לא בשלב של הטיעונים לעונש? השלב של בחינת העובדות לא אמור להיות נקי מהשיקולים האלו?
בהחלט, בהחלט, אבל כאן הסדר הטיעון הוא מקיף, הוא מקיף את האישום שבו יודע נאשם, והוא מקיף גם את הסנקציה שתיגזר לו. אז זה נכון, העובדה שזה יכול להיות, זה יכול להיות צדיק של ממש לאורך כל השנים, אבל נכשל פעם אחת, זו לא סיבה למנוע את הרשעתו, זה ברור. כן, ברק אמר, מותר לגלות גם מידה מסוימת של חסד לאדם, שדמל עד כור חסד חשוב מאוד, באמת חשוב, למערכת המשפט. אז זה אולי לא ברמה הפורמלית נימוק, ואילו רק זה היה עומד לנגד העיניים, זה לא היה מספיק כדי לקדם הסדר טיעון. גם, אני חושב, אליבא דהשופט ברק. אבל כשהדבר הזה מצטרף גם לנימוק הקודם שהצגתי, שהוא הוצג גם מפי הנשיא לשעבר ברק, אז ביחד יש לך סיבה די טובה להסדר טיעון.
עכשיו למעשה, נתניהו לוקח כאן סיכון בלתי רגיל שאתה רמזת עליו באחד המשפטים שאמרת. אם הוא מודה בעצם בתיק 2000 ו-4000 ו-1000, ומסכמים איתו רק על עבודות שירות, יכול בית המשפט לבוא ולומר, אדוני, אתה הודית בדברים קשים וחמורים מאוד, ולפיכך אני לא מסתפק בשלושה, ארבעה, שבעה חודשי עבודות שירות, ואני שולח אותך לשנתיים בכלא. ועמיתי כבר הזכיר בתחילת הרעיון הזה את תקדים יאיר לוי. זאת אומרת שכן בחינת נתניהו סיכון בלתי רגיל.
כן, זה לא סיכון בלתי רגיל, אבל זה סיכון. זאת אומרת, כל החיים שלנו זה ניהול סיכונים למעשה, וגם בעניין הזה יש סיכון כמובן. שום דבר לא, אין לו התחייבות מהקדוש ברוך הוא שהסכם הטיעון יאושר על ידי בית המשפט, אבל אנחנו מכירים את ההתנהלות בבתי המשפט, ויש התכנות גדולה מאוד, סבירה מאוד, שהסכם הטיעון, אם ידעו לתפור אותו, אני מצטער שאני משתמש בביטוי הזה, אולי צריך להגיד לרקום אותו, כדי שזה לא ישמע גס כל כך, לרקום אותו בצורה שלא תהיה, לא תצביע על מצב קיצוני, ויחד עם זה לא תגמד יותר מדי את האחריות, כי אחרת מהצד של התביעה לא יסכימו להסדר הטיעון. ואם יעשו עבודה מלאכה טובה, ויש פה משני הצדדים רוקמים מעולים, אז התוצאה, אם הייתי צריך לאמר, תהיה שהסדר הטיעון יתקבל בסבירות גבוהה.
דיברת על הרוקמים, אנחנו שומעים שכבר ב-2018 היו כאלה שהציעו לו ללכת לעסקת טיעון, אתה בשעתו ליווית אותו לתקופה, אני לא אשאל מה יעצת לו, אבל תרשי לי גם לאמר, אם הוא היה שואל את דעתך היום, האם היית אומר לו לחתום על עסקת הטיעון ולגמור עם הסגה הזאת?
אני חושב
וצריך לקחת את ההשלכות, שזה קטם לכל החיים, בסוף ייזכר שהוא הודה באשמה.
קודם כל, אני חייב לומר שבתקופה שאני הייתי בצוות ההגנה, הדברים הללו בכלל לא היו על סדר היום, מפני שאפילו עוד לא ראינו את חומר הראיות, ואי אפשר היה להיעץ דבר בהקשר הזה. זה היה שלב מאוד מאוד, מאוד מוקדם. אני לא יכול להכחיש שכשנתתי את הסכמתי להצטרף לצוות הזה, חשבתי שכיוון שאני המבוגר ביותר בתוך הצוות, ודי קרוב לגיל של נתניהו, מעט יותר מבוגר ממנו, יכול להיות שיהיה יום שבו אני אצטרך להטיל את משקלי וניסיוני ומעמדי כדי לשכנע ללכת להסדר טיעון, כי בשלב ההוא היה מאוד מאוד נחוש בדעתו שהוא לא עשה דבר בלתי חוקי. מה קורה היום? האם זה היה השלב, אילו הייתי בעמדה הזאת, האם זה היה השלב שבו הייתי אומר לו, לך, עשה מעשה? אינני יודע, יש כאן כל כך הרבה שיקולים, חלקם אישיים, חלקם דקויות של המצב בתיק, חלקם דקויות ולא דקויות של מה שעוד עלול להתרחש בתיק, שאני יכול להסתכל על הזווית הציבורית, אני ממש לא יכול להסתכל על הזווית האישית. אני חושב שזה באמת הזמן שהוא התייעץ עם בני משפחתו, אני לא מבין למה מלגלגים על זה, וכמובן עם עורכי הדין שלו, אולי גם עם עוד אנשים.
לדעתך, אם היה לוקח עסקה טיעון מוקדם יותר, באופן כללי, בעסקאות טיעון, ככל שמקדימים לקבל אותם, הסיכוי לקבל עסקה קלה ונוחה הרבה יותר? זאת אומרת, אם ב-2018 הוא היה בא לפרקיטות, אומר, אוקיי, בוא נסגור את העניין, מצבו היום היה יותר טוב מאשר היום?
יכול להיות, יכול להיות, לפעמים זה פועל הפוך, אני אסביר. בשלב הראשון, כששני הצדדים עוד לא יודעים מה בסוף, מה יהיה בסופו של היום, או בנתות היום לערוב, אז אי הבהירות הזו אולי מקלה יותר על הסדר טיעון. במשך הזמן, ואי אפשר להתעלם מזה, לא רק שנוסף מידע לצדדים על המצב בתיק, אלא גם שלא בטובתו לדעתי, הוא ניצב מאחורי מערכת שלמה שכל הזמן הולמת בפרקליטים, בפרקליטות, במשטרה, עולמת בפה, לא עולמת במעשה.
בניגוד לדרי למשל, שדאג לשמור על אש נמוכה, ואנחנו רואים שבסוף השיג גם תוצאה יותר טובה.
מאוד יכול להיות. עכשיו, גם מאחורי התיקים האלה ניצבים בני אדם. זה לא כל כך פשוט, אחרי שהעמדת אותם בצורה כל כך קיצונית, החצנת את היחס הנורא כלפיהם, שהם עכשיו יבואו ויגידו, אוקיי, אחרי כל זה אנחנו בקלות רבה מקבלים את כל מה שאתה מבקש.
אז זו הייתה טעות ללכת אנושי, בקו הזה?
לא, הם צריכים להתעלות מעל זה, זה ברור, אבל זה טבע האדם.
וזו הייתה טעות של נתניהו?
היה יכול להיות יותר קל.
וזו הייתה טעות של נתניהו ללכת בקו הזה של מתקפה חזיתית נגד מערכת המשפט?
להבנתי או להשקפתי כן, אבל אני תמיד טענתי שנתניהו נאלץ לנהל שתי מערכות משפטיות. מערכה משפטית אחת זו המערכה המוסדרת, המסודרת, בתוך בית המשפט, ולפי מה שאני רואה הוא ניהל אותה בדיוק לפי הכללים. בדיוק לפי הכללים. שום דבר, שום אי ציות, שום התנהגות חריגה. והיה צריך לעמוד למערכת משפטית לא פורמלית שקרויה משפט הציבור. כל אנשי היחץ, היחצנים מכאן ומכאן, הפרשנים מכאן ומכאן, תומכיו ומתנגדיו, והוא צריך להשיב מלחמה שערה. והוא משיב אותה באותו מטבע או באותם כלי מלחמה שנלחמים נגדו. הוא הרי באותו זמן צריך לעמוד לבחירה. במערכת בחירות הוא לא יכול להשאיר את הצד הזה להגיש את הלחי השנייה לכל אלה שאני יודע מוצאים את דיבתו רעה. אז יכול להיות שהוא נקט כך בחוסר ברירה. שוב, אילו אני הייתי לצידו, ככל שהייתי יכול, הייתי אומר, אתה מנהל משפט, תנהל אותו בענווה, תרכין ראש, תגיד, אני סומך על המערכת, אני מקווה שצדקתי תצא לאור, וזהו. וכלפי הציבור, באמת אני יודע איך צריך...
כלפי הציבור הוא ניהל, כלפי הציבור הוא ניהל 4 מערכות בחירות, וקיבל בממוצע 33 מנדטים, אם אני משקלל את כל מערכות הבחירות. אז זה אומר שהיו הרבה מאוד אנשים במדינה הזאת שחשבו שמתנהל נגדו משפט לא צודק.
אין ספק. והוא אשר אמרתי, הוא היה צריך להיבחר, הוא היה צריך את ה... יותר מ-30 מנדטים הללו, אילו היה שותק ולא מגיב ולא מטיח האשמות ולא עונה באותו מטבע, אותם מטבעות לשון שמשתמשים נגדו, אולי לא היה צובר את את התמיכה הציבורית הגדולה הזו. אז
ושאלת סיום שלי ברמה המשפטית,
ולא יודע מה לומר לך אם ככה היה צריך לנהוג
ברמה המשפטית כשאלת סיום, האם אתה רואה בתיק 4000 שההגנה של נתניהו אכן צברה הישגים בחקירות הנגדיות, כמו שהם מציגים את זה שהתיק הרס והשוחד נעלם?
קשה לי מאוד לומר, אני טוען שכולם, כל הפרשנים והעיתונאים, אולי גם אתם, אינני יודע, מכל צד בוחנים את הדברים ממה שקרוי הפוזיציה שלהם. ובפוזיציה, מהפוזיציה הזו, מהמיצב הזה, כל אחד מציג לציבור את מה שנראה לו, ולך תדע מה באמת מתרחש. אז מצד, אתה שומע צד אחד, ונראה לך שהתיק קרס, איך תיק יכול לקרוס, כשעוד לא נשמעו העדים המרכזיים בתיק הזה, נבצר מבינתי, או נסתר מבינתי. ולעומת זאת, אתה שומע את הצד השני, והוא אומר, כל רגע, מעמיק הבור שאליו ראש הממשלה לשעבר עתיד ליפול.
פרופסור מודריק, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה המאלפת הזאת.
תודה רבה גם
לכם. החכמת אותנו. תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
השבוע בשוק מאדרין, המחירים הכי טובים בעיר. קורנפלקס של אלופים תלמה 850 גרם, שתי יחידות ב-22 שקלים. קפה טורקי אליט 200 גרם, שתי יחידות ב-22 שקלים. מגוון טבלות שוקולד פרה אליט עד 100 גרם ב-2 שקלים ליחידה. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מאדרין, השוק של כולם.
היי היי היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה.
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד, בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
רציתי לספר כמה שהם היו לי לתועלת. בלי לפרט יותר מדי מה שעבר עליי, הייתי בסטרס מאוד רציני, לא היה לי שליטה על היציאות, ורעדתי ונפלתי. הלכתי קודם עם מקל הליכה, כיום ברוך השם כבר לא צריכה אותו, ואני מקווה שישתפר עוד יותר. תודה לכם וישר הכוח.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע. 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
והפעם נדבר על יש ואין. ביוגורט אין תוספת סוכר, אפילו ביוגורט במתיקות מעודנת. מצד שני, מה יש בו? יש בו ויטמינים ומינרלים. דנונה, פלא היוגורט.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ניסינו ברוך השם את כל הסגולות שבעולם ולא נושנו. 8 שנים היינו בלי ילדים וברוך השם, השתבח שמו, זכינו לנס מעל הטבע.
הייתי גירוש עם כמה ילדים, פסתי אשר בנחל לזיווג, וחזה השם קיבלתי את אשתי במתנה, ההבטחה עמדה לי.
הייתי בצרה ממש גדולה, התפסתי אשר בנחל והשם ממש שמע אותי והציל אותי וכל המשפחה שלי הייתה בהלם ממש.
רציתי מאוד לחתן את ביתי זמן רב, התפסתי לזכותה אשר בנחל וברוך השם היום היא נשואה בדרך נס.
לנס משלכם תחייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן. והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
השבוע בשוק מאדרין, המחירים הכי טובים בעיר. נייר טואלט סופט סילק לבן סאנו 32 גלילים ב-22 שקלים למארז. שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-22 שקלים ליחידה. מארז 50 מסכות חד פעמיות ב-2 שקלים למארז. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מאדרין, השוק של כולם.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס.
ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים.
ערב טוב. תשמע, נחלתם השבוע הצלחה במליאה שהצלחתם לטרפל את חוק הגיוס, אז מצד אחד אתם רוצים להפיל כל חוק של הממשלה ולהביך אותה, מצד שני, ספציפית לגבי החוק הזה, אם החוק לא עובר, אז כל בני הישיבות הופכים לחייבי גיוס ורשמית להריקים.
אתה יודע, החוק הזה הוא חלק מבדיוק אותה הזיה של הממשלה. הוא חוק הרי לא הגיוני, לא רלוונטי. כל מה שאמרנו בחוק הקודם הוא כאילו כאפס למה שקורה בחוק הזה. הרי המספרים הם מספרים הזויים שאין להם שום קשר למציאות. בטח לא אם אתה מוריד את הגיל לגיל 21, ואני בעד, שלא יובן לא נכון, אני לא רק בעד לגיל 21, אני בעד שיורידו את הגיל לגיל 18. אבל בכל התחלה היא טובה. אבל בסוף אתה לא יכול להכניס בגוף החקיקה, וזה מה שאמרנו גם פעם קודמת, בתוך גוף החקיקה מספרים לא הגיוניים, אבל הממשלה מתנהלת כך, היא מתנהלת כך באומיקרון, היא מתנהלת כך בכלכלה, היא מתנהלת כך בהכל. היא מעלה מיסים ולא מבינה למה המחירים עולים. היא עושה, בעצם פועלת בדיוק כמו כל דבר, ולכן החוק הזה דינו לעבור מהעולם. בטח בהזיה הזאת, של, אתה יודע, כל חברי הכנסת הערבים הם אלה שהחליטו לחרדים להתגייס כשהם עצמם לא קשורים לעניין.
אתה מדבר עם חברי כנסת ערבים, הם לא מפחדים שיום יבוא ויוגשו נגדם הצעות חוק לגייס ערבים?
תראה, ההתנהלות של רע"מ בכנסת הזאת היא התנהלות קצת מוזרה. אם אני משווה את זה להבדיל אלף 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 דרס לחרדים, החרדים גם כשהם נכנסו לקואליציות כאלה ואחרות בדיעבד, הבינו שיש דברים שיש להם משמעות לעתיד. הם עושים לכל ושתי כמחר נמות, וגם לא לכל ושתי, לכל ושתי בדמיונות. זאת אומרת, כולם מכירים את ה-53 מיליארד שקל, לא הגיע שקל בינתיים למגזר בינתיים, מכל ההבטחות האלה. כלום, תוכנית החומש נראית...
מה עושים עליהם סיבוב? זה מעניין, כי הוא נתפס מנסור עבאס כשועל הכי מחודד במערכת.
חוק החשמל, מי שקורא את הסעיפים הקטנים, ואתם יודעים לקרוא את הסעיפים הקטנים, שניכם שיושבים שם באולפן יודעים לקרוא את הסעיפים הקטנים, הרי אין לו שום משמעות לא לבדואים בנגב, שום משמעות לא לזה, רק אולי משמעות מורלית, אבל אם אתם יורדים לרמה הפרקטית, אין לזה שום משמעות שם. פשוט הזוי איך שהמערכת הזאת עובדת, הם הכנסו, ובטח לא בראיית לטווח ארוך. אני באמת מתפלא עליו.
בוא נעבור לדבר פוליטיקה. כן, יעקב, בבקשה.
כן, העסקת הטיעון של נתניהו, אתם שומעים את זה ברגשות מעורבים, כי אתה יודע, יש אפשרות שמי שיעמוד בראשות הליכוד, אם זה לא יקראו לו נתניהו, אולי יצליח להקים ממשלה חליפית ולשנות את זה. מצד שני, יש גם תסריט שבלי נתניהו הליכוד מתפורר וחלקים ממנו מצטרפים לממשלה. באיזה צד של התסריט הזה אתה נמצא יותר?
תראה, אני אגיד לך, אני גם קראתי את מה שכתבת השבוע, וגם מה שכתבו אחרים השבוע, בשם כל מיני גורמים בכירים, אז אני שמח שאני לא בכיר, ואני חבר כנסת פשוט מטעם דגל התורה, ואני רוצה לומר לך דבר אחד. זה לא חזות הכל, בטח לא במפלגה חרדית, ובהמשך למה שאמרתי קודם, להיות בקואליציה או לא להיות בקואליציה. ברור שאנחנו צריכים לעשות הכל כאופוזיציה להפיל ממשלה, ברור שאם יש קואליציה נוחה לנו, אז אנחנו צריכים להיות חלק ממנה, אבל לא זה הנושא. המלחמה נגד נתניהו היא מלחמה נגד שלטון הימין, נגד קואליציית ימין, היא לא מלחמה אישית נגד הבן אדם הזה, כל אחד מבין את זה. שימוש ציני בחוקים שאף אחד גם לא מבין בהתנהלות המשפט איך שזה קורה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שאנחנו חלק מגוש לא בגלל טקטיקה פוליטית, אלא בגלל אסטרטגיה שאנחנו רוצים מדינה יהודית יותר, ואנחנו רוצים מדינה יותר מסורתית, והם השותפים שלנו. ואני מדבר על ציבור המצביעים של הליכוד.
וכשאתה אומר גוש ימין זה חופף לנתניהו, אין נתניהו, אין גוש ימין?
לא, 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 לא. אם נתניהו יזוז, יבוא מישהו אחר, ומי שהציבור בחרי הליכוד הצביע לו, זה הציבור שאנחנו נלך איתו. אנחנו הולכים עם הליכוד מאז ימי מנחם בגין, זה היה
ליכוד. אבל יכול להיות שהליכוד יתפורר, הרגע זו גם אופציה, שיש לנו חוק שארבעה מנדטים יכולים לעבור מצד לצד, לך תדע מה יקרה כאן.
יכול להיות, יכול להיות, אני קשה לי לראות את זה קורה, אני אומר לך בכנות גם מבחינת ריאל פוליטיק, אבל בסופו של דבר, גם אם נשאר בקוש קטן של 10 מנדטים, 15 מנדטים, 20 מנדטים, העקרונות לא הולכים להשתנות. העיקרון שלנו...
כן, אבל אני שואל אותך, מה ריאל פוליטיק בעיניך? יכול להיות שמישהו אחר יעמוד בראש הליכוד, ישראל קאט או ניר ברקאט, או איך שיקראו לו, יהיה לו סיכוי יותר טוב להקים ממשלה אחרת, או שזה גם זה דיבורים?
בהחלט כן, בהחלט כן. אני כן חושב, אני חושב שעדיין לא הוקמה ממשלה בישראל. אני אומר את זה אצלכם ברעיון, אני אומר את זה גם ברעיונות אחרים. עדיין לא הוקמה ממשלה בישראל. הדיחו ממשלה קיימת, כרגע אין ממשלה בישראל. יש מישהו שנוסע עם רכבי ישרד לרעננה הביתה, יש עוד מישהו שנוסע לתל אביב הביתה, כל אחד נוסע למקומו הוא, אבל בסוף אין ממשלה בישראל.
אבל זה נראה שגם אין אופציה לממשלה בראשות הימין, כל עוד ביבי פה, והשאלה היא, מה זה אומר עלינו החרדים, שנצמדנו לבן אדם שהשיקול המרכזי שלו היה טובתו אישית, אנחנו רואים את זה עכשיו.
גם אם תשאל את השאלה בווריאציה אחרת, לא נצמדנו לבן אדם בעולם. נצמדנו לציבור מצביעים, לאידיאולוגיה, למערכת, ואותה סיבה, וזה לא השתנה דרך אגב, אותה סיבה שלא הצטרפנו לאף ממשלה עד 77, וההיתר שמועצת גדולי התורה התירו ב-77, לא השתנה בעניין הזה שום דבר. אתה יודע, הייתה תקלה אולי, תאונת דרכים, הייתי אומרת, בממשלת ברק, שנכנסנו ויצאנו תוך חודש. אין לנו אפשרות להיות בשום שותפות, וזה בכלל לא משנה המספר. כמו שאמרתי, המספר הוא לא משמעותי בכלל. אין לזה שום משמעות כמה זה יהיה. אנחנו נמצאים באידיאולוגיה מאוד ברורה, בניגוד למנסור עבאס, בניגוד לאחרים, בניגוד לימין הבטוח, האידיאולוגיה שלנו היא ברורה, אנחנו שותפים בכל ממשלה שיכולה לקדם את נושא מדינה יהודית, כל ממשלה שמשיגה את זה לאחור, שזאת האידיאולוגיה שלה, אלה המצביעים שלה, אנחנו לא שם.
אבל כשאנחנו מדברים על אופוזיציה וקואליציה, אז ידענו תמיד באופוזיציות, והיהדות הזו יודעת את טעמה של אופוזיציה, לנהל מסעים ומתנים, כי בכל אופן לנסות להשיג כמה דברים.
יש לך כתובת? אולי אתה יכול לשלוח לי את זה במייל.
לאייכלר יש כתובת, הוא אמר שהוא כבר סגר, הוא אומר, אנחנו יודעים שהוא כבר סגר, על הימנעות בתקציב, תמורת 1.3 מיליארד, שיעברו קש, לא כמו אצל חוק החשמל.
מי סגר? מה סגר? אין לי מי לסגור שם, רבותיי, אין ממשלה, אתם חושבים שזה קלישאה? אין לי מי לסגור. אתה רוצה ראיה שאין לי מי לסגור? תדבר עם השותפים בקואליציה. עזוב את השותפים באופוזיציה. תדבר עם השותפים בקואליציה. בוא, מה הדברים שהממשלה הובילה כמדיניות? עזוב פקידי אוצר שהצליחו להוביל באף חברי כנסת. אני מדבר איתך, הממשלה הובילה כמדיניות. חוץ מהכשרות, בסדר? ואת הנושא של הוועדה למינוי דיינים, תן לי משהו בשבעה החודשים האחרונים, אתם מסתובבים בכנסת ואתם מכירים את הכנסת, שהצליחו לעשות אומרים וואי, נוריד את הכובע, עשו פה משהו, עשו פה תהליך, עשו פה משהו שמוביל מדיניות, וככה, מי הנושא הכי פשוט של קורונה ועד הנושא של מיסים, מי הנושא של יוקר המחיה ועד הנושא של ההתיישבות. אין נושא אחד שהממשלה הובילה. למה? כי אין באמת, אין ממשלה שאתה יכול לדייל איתה איזשהו מסע ובטן.
יש ממשלה
שקוראים, אומרים לי באוזניות שאנחנו צריכים לסיים, אז הולך מאוד. כן, משפט סיום, בבקשה.
מדברת עם השרים, ומדברת עם האנשים, ואנחנו מדברים איתם. אולי יש מפלגות באופוזיציה שנוהגות אחרת, אנחנו נוהגים כן לדבר ולעשות שתדלנות כמו שעשו בעם ישראל ואז ובעולם. אני אומר לך, כאחד שמדבר איתם, אין עם מי לנהל מסע ומתן. אתה יכול נקודתית להרוויח פה איזשהו חצי רישיון, חצי תקציב, אבל בסוף...
אין עם מי לדבר, אתה אומר.
לנהל מסע ומתן אמיתי.
הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
על הסטנדר, סטנדר, סטנדר. ביקשת לבאר את הדברים, אז למה פניך אינם מאירים? מדוע חייך נראים קצת קשים? אתה, הרי אתה, אתה בן מלך, בן מלך שמחזק את האחרים.
טוב, יעקב, השיר כבר מתגלגל לנו, תכף תגיד מה בחרת, רק אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה לפני שמגרשים אותנו מהאולפן. לפסח בגד, העורך הנפלא שלנו, לאסתי פלד, עורך את האקטואליה של רדיו קול חי. איזה שיר אנחנו שומעים ברקע?
אנחנו שומעים את השיר הנפלא על הסטנדר של הלל פרידמן, הוא כל כך
אלי אקטואל... פרידמן, הנפלא גם כן.
כן, אנחנו... בחרנו אותו על רקע דיבורים על חוק הגיוס, כן יעבור, לא יעבור. דבר אחד אנחנו יודעים,
ויעקב ומתן תורה
בין אם יעבור בין אם לא יעבור, אבי, עולם התורה, לימוד התורה מעולם לא יעבור.
ומתן תורה השבוע, כל עוד אפשר ללכת לבית הכנסת ולא סוגרים אותנו, יצא משהו טוב מהממשלה הזאת. שבת שלום.
בינתיים, שבת שלום.
הדבר היחיד אולי, שבת שלום.
כך נפלא, יש בך משהו כל כך נפלא.
שום יונוך הוא יגיע כוי אחר איי 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 אוי לא מוצא בוי מונוי אחר איי 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 ושום יונוך הוא יגיע כוי
חזקי